הקביעות של השיעור זה ישעיהו. אבל אנחנו לפני חנוכה, אתם רוצים חנוכה?
כן.
כן? יש מי שמתנגד?
יש כבר שמה.
מה? אמרתי משהו על זכריהו בן ירמיהו? שהיו כנראה שניים כאלה. אז ישעיהו עם זכריהו בן ירמיהו יביא אותנו מזכריה הקדום לזכריה המאוחר. ואנחנו נשאל את עצמנו, כמה שאלות על זכריה. אלא שלפני זכריה אין ברירה וצריך ללמוד חגי, כי הם שלובים אחד בשני. ובכל זאת נתחיל בזכריה רק בזה שנשאל, האם ההפטרה הזאת של שבת חנוכה על מנורת המנורה בזכריה, האם זה קשור לחנוכה? תגידו, עוד לא היו חשמונאים, אז מה זה, ניסיון למצוא משהו שיתקע שם איכשהו ויענה על איזה, שיסתום לנו איזה פינה, כי אין משהו בנביא? מוזר, לכאורה מוזר. חגי וזכריה צמודים, וחגי יותר פשוט, לכאורה, כל לכאורה. הדבר המופלא ביותר שיש בחגי זה בשורת התאריכים שלו, שמתחילה בחודש השישי ביום אחד לחודש, כלומר ראש חודש אלול, ממשיכה ב-24 לחודש בשישי, כ"ד אלול, הכל בשנת 2 לדריווש, עוברת אל בשביעי ב-21 לחודש, שזה אחרון של סוכות, ומסיימת פעמיים ב-24 לתשיעי. 24 לתשיעי בשנת 2 לדריה ושמה לחגי פרק ב' פסוק יוד ופסוק יוד ח' ועוד פעם בפסוק כף, שלוש פעמים. אם כן, נבואת חגי חותרת וסוגרת בכ"ד בכסלו, ולא פחות ולא יותר מדובר שם ביום ייסוד היכל השם. פסוק ט"ו, שימו לב, ואתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם. ופסוק י"ח, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי למן היום אשר יוסד היכל השם, שימו לבבכם. אחרי שנים שאני מלמד את זה, שנה אחת הגיע מישהו ואמר לי, יש קטע במרוקציה ליאביץ. מרוקציה אומר, ראיתי דבר חדש, שבשאלה למה שמונה ימים והלא הנס היה רק שבעה, כי שמן ליום אחד הלא היה, שאלת הבית יוסף שרבו תרוציה. אומר היבץ, ראיתי דבר חדש בחגי, שהיה יום ייסוד היכל השם לפני כן, שנת 2 לדריווש, בתחילת בית שני כבר היה יום ייסוד היכל השם. התחיל בכ"ד, כלומר בכ"ד עוד לא שמו אבן אל אבן, אז ממילא התחילו את יום ייסוד היכל השם בערב בהדלקת נרות, ואז יום ייסוד היכל השם זה בעצם קפה, וזה יום אחד, ועל הנס החשמונאי הוסיפו עוד שבעה. וזה דבר נכון מאוד, אף שלא שיערו הקדמונים. היבץ היה אחוז פליאה כמוני, שזה לא כתוב בשום מקום. איך זה לא כתוב? איך ייתכן שבכל הספרות על חנוכה לא כתוב שהיה יום ייסוד היכל השם לפני החשמונאים? אבל זה בכל זאת דבר נכון, וכל כך מצא חן בעיניו שהוא לא ויתר על זה. זה באמת פלא. אמנם מצאתי שיש כמה עדות בישראל שבערב חנוכה קוראים את חגי, סיפרו לי זאת אומרת על כמה, על מנהג כזה בכמה מקומות, אבל זה לא מצוי בספרים. ודרכם של חכמי בית המדרש הם מצטטים מספר לספר, כל פעם מעתיקים עוד פעם ועוד, מגלגלים העתקות מספר, מה שלא כתוב אין על... אבל בתנך זה כתוב. אז הדבר הראשון הוא שיש משהו לפני חשמונאים, ולא במקרה חגי מדבר על יום ייסוד היכל השם ב-24 לתשיעי, וזכריה מדבר על מראות שמצטרפים למנורה, מנורה ושמן זית, וכל זה בשנת 2 לדריווש. זאת אומרת שזה קדם לחשמונאים, וזה תחילת בית שני, וההפטרה יושבת במקומה בדיוק. הסיפור החשמונאי, הסיפור של בית שני עם חנוכה, לא התחיל באמת אצל החשמונאים, אלא אצל הנביאים, אחרוני הנביאים, חגי וזכריה, מאחרוני הנביאים, חגי וזכריה, ברוך אתה אדוני, כלום שקונים את זה. זה שלב אחד, אף על פי שזה לא היה השלב הראשון ב... בגילוי של שורשי החנוכה. כשאנחנו נקרא עוד מעט את חגי, אחד הדברים בולטים בחגי זה הקשר בין הבצורת הקשה לבין עצירת או הקפאת הבנייה במקדש, והקשר בין חידוש הבנייה לבין סיום הבצורת. וזה בהקשר הזה התאריכים האלה של 21 לשביעי ו-24 לתשיעי הם מאוד משמעותיים. כי 21 לשביעי זה אחרון של סוכות, שהוא חג האסיף. וברור שלא היה אני מגזים, שהיבולים היו בסדרי גודל של 40% ו-50% חגי אומר בפירוש. אז חג האסיף תעשה לך שבעת ימים ואוספך מגורנך ומעקבך, בגורן היה 50% יבול וביקב 40%. אלה המספרים שחגי נותן, נוקב בהם. ואז פתאום מציץ בין 21 לשביעי לבין 24 לתשיעי, מציץ גם עץ הזית. תראו את פרק ב' פסוק י"ט. אחרי מיום 24 לתשיעי, מן היום הזה ומעלה, למין היום אשר יוסד היכל השם, שזה רוצה לומר כנראה שיסוד היכל השם בא בקפה, שימו לבבכם, העוד הזרע במגורה, מה נשאר לאכול, ועד הגפן והתאנה והרימון, ועץ הזית לא נשא, כלומר את פריו, מן היום הזה אברך. תחילת העיון שלי בסוגיה היה באמת בגילוי הפשוט שעונת היצהר בארץ ישראל היא העונה שבין סוכות לחנוכה, שזה לא תלוי בשום חשמונאים. חג הסוכות הוא רק באוספך מגרונך ומעקבך, זה לא נוגע ליצהר. עונת המסיק ודריכת השמן מר חשבן כסלב. והיינו שנה אחרי שנה הולכים עם קבוצות לראות מסיק וצופים בסולמות על העצים באזור בית לחם או באזורי השומרון, והולכים עם ילדים קטנים לראות דריכת שמן עוד ב עוד בבתי בד שיש בהם ים וממל וקורה כמתקני המשנה, כן? וחוזרים ילדים קטנים שמביאים לחנוכה שמן מדריכה שדרכו זה עכשיו, זה אתה. ובכל זאת עברו כמה שנים עד ש... אתם יודעים שפעם ירד הסימון, היום לא יורדים שום הסימונים, אבל עד שנהיה קליק בראש ואמרתי לעצמי, חנוכה זה סוף עונת השמן, בסדר, זה סוף עונת שמן הזית. מה? ביקורים. נכון, מביאים ביקורים עד חנוכה, מה פתאום שיביאו ביקורים עד חנוכה? מה הקשר בין חנוכה לביקורים? למה ביקורים מביאים אותם עד החנוכה? כן קורה, לא קורה? אפשר להסביר את המחלוקת הזאת בין, עם רבי יהודה בן פטרה, אפשר להסביר ככה וככה, כן? עד חנוכה זאת עונת הביקורים, זה ברור. אבל כיוון שסוכות הוא חג, הוא חג האסיף שבתורה, והוא אסיף גורן ויקב שם העיקר, וגם התאנה והרימון והתמרים הם עונתם בתשרי, והם לא ממשיכים הלאה. אז חג האסיף מציין את רוב שבעת המינים. אז אפשר לומר שזה במועד ב', שזה מסוכות עד חנוכה, לא קוראים פרשת ביקורים, יש לו מעמד נחות יותר, הוא לא נזכר בתורה בפירוש. אפשר להתווכח על זה, ואכן התנאים חלוקים על זה. כן,
זה מה שאתה אומר פה, זה שהזיתים, אני כאילו מכריז מראש על הזיתים, אני לא קורא, זאת אומרת מראש כאילו
כן, אז אני אומר את זה בדרך כזאת. אני חושב שברוב השנים אפשר להביא זיתים ראשונים גם בסוכות. ברוב השנים. היינו שאפשר למסוק זיתים בודדים ולדרוך אותם ולהביא...
לא רבה, מביאים רק ממין אחד, כאילו, אם אתה ממין אחד, לא מביא עוד פעם ממין אחר באותה רמה.
בקיצור, אפשר. מי שיש לו זיתים, רוב השנים הוא יכול. וככה אני מסביר את העמדה שלא קוראים.
בדרך כלל נסכים זיתים אחרי הגשם הראשון, כי אז הם הכי הרבה מלאים בשמן.
נכון, זה יותר טוב לחכות. זה ברור שיותר טוב לחכות.
לא, הפוך. בדרך כלל הגשם הראשון יורד לפני סוכות.
מה פתאום?
גשם ראשון...
מה פתאום? מה פתאום? רביעה ראשונה, רביעה ראשונה אמרו חכמים, י' זין במר חשבן, עונה בינונית, שהיא, זה תאריך המבול, ג' במר חשבן זה רבן גמליאל, כף ג' במר חשבן זה רבי יוסי. גשם גשם, לא איזה משהו ספורדי. גשם משמעותי, זהו בדרך כלל באחרי סוכות, בוודאי שהוא באחרי סוכות. ברוב המקרים יש לפעמים מצבים שונים. יש, יכולים להיות גשמים מוקדמים, אבל גשם משמעותי קודם לסוכות. כן, כשדיברו על רביעה ראשונה, הם דיברו על כמות משמעותית של גשם. השנה הזה באמת הייתה רביעה כזאת בדיוק בסביבות זין במר חשבן, התחיל יום קודם, נמשך פרק זמן ראוי, זה נקרא רביעה. לא, לא, לא משהו שיורד כמה שעות ונעלם. מאז אנחנו שוב בעצירה. לא, בדרך כלל זה לא לפני סוכות. בוודאי לא במה שכתוב בדברי התנאים. אם כן, פרשת ביקורים מוכיחה שיש משהו בחנוכה שלא תלוי בחשמונאים. כי פרשת ביקורים לא תלויה בנס חשמונאים. מטבע הארץ מאז ימות עולם שעונת היצהר בה היא המסיק ודריכת השמן בין סוכות לחנוכה. כמובן צריך לומר שאם עונת הביקורים הראשונה מועד א' לצורך הראש ראש צעיר של תלמידים צעירים שמכירים קצת תאריכי בחינות. אז מועד ראשון זה עד סוף סוכות. טוב, עד סוף סוכות, מה פירוש הדבר? שרוב העולם מביאים את זה משבועות ועד סוכות בהדרגה? מה פתאום? אנחנו מכירים את העולם. איך העולם נוהג? כשאומרים שיש תאריך מסוים להגיש משהו, לא חשוב, דוח למס הכנסה, בחינה, לא משנה מה. משהו צריך להגיש עד תאריך מסוים. מה יקרה? בשבוע האחרון תהיה עלייה משמעותית, וביום האחרון יהיו תורים, יהיה עומס גדול על, נכון? ככה העולם? ככה העולם נוהג. מה?
חזקה אין אדם פורע תוך זמנו.
נכון, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, בדיוק. אם מועד בית הוא עד החנוכה, אז מתי יבואו רובם? בחנוכה. זאת אומרת שחנוכה הייתה מועד להבאת, לסוף הבאת הביקורים, ובעיקר שמן זית למקדש, בלי שום קשר לחשמונאים, הרבה דורות לפניכם. כן? בזה כבר שינינו את הפרספקטיבה של כל הדיון כולו, כי השאלה היא איננה למה שבעה ולא שמונה, אלא למה בכלל הדלקת נרות. יש ניצחון חשמונאי, יש ניצחון חשמונאי, זה טוב לומר על אל ועל הניסים, בסדר גמור. האם במועד אחר בשנה היו עושים הדלקת נרות? התשובה לדעתי היא לא. עוד שאלה, מהניצחונות החשמונאים לא נשאר כלום, המקדש שאותו תיארו החשמונאים חרב ביד רומא, ממלכת החשמונאים ניתנה בידי רומא. מה יש לחנוכה להגיד לנו אחרי החורבן? ופה אני כמובן בא להסביר את הגמרא בשבת. בסדר, אני יודע שהרמב״ם אומר, והרמב״ם לשיטתו גם על מלך המשיח וכל זה, אבל עדיין השאלה היא קשה. אני מבין שחג של תורה כמו פסח של יציאת מצרים אנחנו חוגגים גם כשאנחנו חוזרים, חזרנו עוד פעם לגלות. אבל להגיד את זה על חנוכה? מכל מקום, ככה אני מסביר את מהי חנוכה של הגמרא. היא לא באה לספר מה קרה בחנוכה, זה לא נכון. ובאמת אחת הגרסאות שתמצאו, נדמה לי, בשאילתות, אומרת מהי נר חנוכה. זאת אומרת, מה הם נרות החנוכה שאנחנו מדליקים אחרי שהם חשמונאים ולא נשאר מכל זה דבר? תשובה, נספח השמן. זה לא מקרה שנספח השמן מופיע בגמרא ולא מופיע בספרי החשמונאים. גם בעל הניסים הוא לא מופיע. על הניסים שבנוי על ספר מכבים א', זה לא מופיע. הגמרא מדברת על פרספקטיבה של חנוכה מתוך העולם של אחרי החורבן. אבל למה בכלל הדלקת נרות? עכשיו אני טוען דבר כזה. בעצם הבאת שמן זית טהור למקדש קדמה לחשמונאים. היא הייתה שם. היא הייתה שם קודם. וחגי וזכריה יוכיחו. מסכת ביקורים תוכיח. כן, מה שהיה לפני החשמונאים קיבל את ממדי המצווה הגדולים, המשמעותיים של תקנת חשמונאי, בית חשמונאי והסכמת חכמי ישראל. וזה עכשיו מקיים לא רק את הסיפור החשמונאי, אלא גם את השורשים שקדמו לזה. ולזה יש משקל הרבה יותר, נאמר, מאשר ליום ניקנור. יום ניקנור בי"ג באדר היה ניצחון חשמונאי כביר, אבל הוא לא שרד. היו עוד אירועים חשמונאיים חשובים מפורטים במגילת תענית, שהיא מגילת איסורי תענית, בניגוד למסכת תענית, כן? מגילת הימים שאסורים בהספד ותענית. היו שם עוד אירועים חשמונאיים חשובים, כמו שחרור ירושלים שישה ימים עד כף חטא באייר. כן, יש כל מיני מועדים חשובים וטובים שנעלמו כולם. לחנוכה יש שורשים מלפני החשמונאים, והם קשורים בשמן הזית ובהדלקת הנר. זה עוד לא מספק אותי, כי אני מוצא בגמרא בעבודה זרה קשר מובהק בין אדם הראשון וחנוכה. משהו מטבע הבריאה. המילה חנוכה לא כתובה שם, כל השאר כתוב. עבודה זרה דף ח'. מי שרוצה במחשבים להרים את העבודה זרה, מוזמן. והגמרא, המשנה אומרת, אלו הם עדיהם של עובדי כוכבים. המשנה הראשונה אמרה, שאסור לשאת ולתת עם עובדי כוכבים שלושה ימים לפני יום עידם. עיד זה חג, עיד בערבית, עיד בארמית. והמשנה השנייה אומרת אלו הם עדיהם, והיא מזכירה מתחילה בשניים שהם סתר נורה וקלנדר. קלנדר וסתר, וסתר נורה. קלנדר כמו קלנדר לוח, וסתר נורה זה כוכב האש. אומרת הגמרא, אמר רב חנן ברבא, קלנדר או סתר נורה, מה הוא מתחיל עם סתר נורה או עם קלנדר? מה? הראשון זה קלנדה, 8 ימים לפני תקופה, סתרנו רע 8 ימים אחרי תקופה. למה 8 ימים? מה זה תקופה? ובכן, תקופה זה תקופת טבת, כלומר היום הקצר ביותר. היום הקצר ביותר בחשבונות שלנו היום זה 21 בדצמבר, שהשנה אחרי העיבור יושב בדיוק על חנוכה, כן? בלוח העברי נהוג לציין את התקופות לפי ראש החודש העברי הסמוך ליום הקצר ביותר, דהיינו תקופת טבת במקרה הזה, נכון? ראש החודש העברי הקרוב ביותר ליום ולילה שווים זה או ניסן או תשרה. ראש החודש העברי הקרוב ביותר ליום הארוך ביותר זה תמוז, ולקצר ביותר זה טבת. מה חשוב יום התקופה הזאת של היום הקצר ביותר? אומרת הגמרא, תנו רבנן, לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, הנחת היסוד של הגמרא הזאת, של הברייתא הזאת, שאדם נברא בתשרי ביום ולילה שווים. כפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמה בשביל ששרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. הדמות של אדם הראשון בגמרא בעבודה זרה היא דמות מופלאה, כן? הוא רואה כל שבועיים היום מתקצר, נו? היום מתקצר. אפשר כבר לעשות חשבון מתי יכבה העולם. כמה זמן נשאר לנו? העולם חוזר טוב עבור. כנראה זוהי מתשמה בשביל ששרחתי. עולם חשוך בעדי, הולך ונחשך. צורת פעול במובן של הולך ונחשך. כן? פעולה הולכת ומתמשכת. עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. לא מתים בבת אחת, מתים לאט לאט, זה יותר חמור, זה יותר גרוע, זה יותר מרגיז, זה איסורים יותר קשים. אפשר לחשב מתי יכבה העולם. אני פוגש מדי פעם מיואשים מהסוג הזה, כן? אדם הראשון בפרק הזה, הרב יואל, אתה לא רואה מה קורה? מספיק שקורים שלושה דברים קשים, אנשים נכנסים להלך הנפש הזה של הכל הולך לאיבוד, הכל הולך לאבדון, כן? אין סיכוי, הכל נחרב, כן? אגב, מספיקים שלושה דברים טובים שקורים כדי שאנשים יכנסו לאופוריה. זה, גם את זה לעומת זה עשה אליי. מה אפשר לעשות? אדם הראשון, מה אפשר לעשות? היום נחשך והולך. אפשר לחשב מתי יכבה העולם. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. עמד, צריך לעשות משהו. וישב, אין מה לעשות. רק להתענות ולהתפלל. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, עברה תקופת טבת, אז 8 ימים לפני תקופה זה זיכרון לתענית ותפילה של אדם הראשון לקראת היום הקצר ביותר. 8 ימים אחר כך זה כבר יום שמאריך והולך, אדם הראשון מאושר ומבסוט, מה קרה? כיוון שראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא. כן? אתם נשארתם על הכיסאות? מה הוא לא אמר? שהתענית והתפילה הועילו. תגידו אתם, בכל הביטאונים הדתיים שאתם מכירים, מה היו כותבים? אתם רואים שתפילה מועילה? אתם לא רואים שתפילה מועילה? רק צמנו וכבר, נו מה, באמת. אדם הראשון של הגמרא הוא לא פרימיטיבי. הוא לא. הוא ראה יום שמאריך והולך, הוא הבין שזאת חוקיות. זאת אומרת, הוא כבר הבין שמה שהוא ראה קודם זה לא קו ישר, אלא קו עקום. הוא כבר ידע לחשב את הזווית שלו, הוא כבר הבין את המעגל כולו. אתם קולטים, כן? הוא משכיל, אדם הראשון. הוא מדען, הוא יודע מה זה חוקות שמיים וארץ. הוא יודע מתמטיקה, הוא יודע אסטרונומיה, הוא הבין את העניין. כיוון שראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולמו. אז בואו נגיד שבאופן נורמלי צריך כמה סיבובים בשביל זה, והגמרא מקצרת. האדם הראשון הוא לא פרימיטיב. הוא יושב בתפילה. הוא עושה חג, הוא עובד השם, אבל הוא לא פרימיטיבי. הוא לא יגיד, התפילה שלנו הועילה. זה לא. אז קודם כל, יש לנו שיעור חשוב בהשקפת עולם דרך הגמרא, וכשהרמב״ם אומר, מנהגו של עולם, מנהגו של עולם, מנהגו של עולם, יש לנו גמרא שעליה זה יושב. כן, בימות המשיח, עולם כמנהגו נוהג, הנה גמרא מפורש. עכשיו, אם מנהגו של עולם הוא, זה לא מושפע משום תענית ומשום תפילה, אז אפשר ללכת הביתה. זה לא ישתנה אם אנחנו נעשה תענית ותפילה, זה גם לא ישתנה אם נעשה חג או לא. הלך, אומרת הגמרא, הלך ועשה 8 ימים טובים. כי הוא לא פרימיטיב, אבל הוא לא קויפר, והוא יודע להכיר טובה. הוא מודה להשם. על מה? על מנהגו של עולם. נכון שהגמרא המציאה את הרמב״ם לפני הרמב״ם? הוכחה ממש שאי אפשר לעמוד בפניה. הלך ועשה 8 ימים טובים לשנה אחרת. ועם לאלו ולאלו ימים טובים, לשנה אחרת, לשנה אחרת, כשהגעתי לשנה, הביטוי הזה, אמרתי, וואו, לשנה אחרת. זה לא הביטוי של הברייתא בשבת? שנה אחרת, מה פתאום שנה אחרת? אותו ביטוי. אתם רואים שיש פה 8 ימים פעמיים? אתם רואים שיש פה קשר ליום הקצר ביותר? אתם רואים שיש פה מתמעט והולך, מעריך והולך, פוחת והולך, מוסיף והולך. נכון שהסוגיות האלה משוחחות זו עם זו? אי אפשר להגיד שלא. מה פתאום 8 ימים? 8 ימים ו8 ימים. פוחת והולך, מוסיף והולך, מתמעט והולך, מעריך והולך, בית שמאי בית הלל. איך מדליקים? לשנה אחרת, עשם לאלו ולאלו ימים טובים, הוא קבעם לשם שמיים, והם עובדי האלילים, קבעום לשם עבודת כוכבים. איך יש חגים של אור ואש בעונה זו של השנה בכל העולם? אנחנו מכירים את האור ואש של הנוצרים. אבל לפני זה היו חגים אליליים של אור ואש. בשביל בנו חושך לגרש צריכים להיות חשמונאים. כל בן אדם איך נוהג כשיש חושך. מה פירוש היום הקצר ביותר? פירוש העונה החשוכה ביותר בשנה. בזמן האפלה הגדולה, מה צריך, מה עושים בני אדם? מעלים אש. ואם הם הכירו בתודעה שלהם במופלאות הזאת של שפל האור השנתי, ומכאן יאריך היום וילך ויתרבה האור, אז סביב היום הזה יש חגי אור ואש, ברור. עכשיו, כיוון שהאדם הראשון קבעם לשם שמיים והם הפכו, עשאום לשם עבודת כוכבים, אז צריך להתרחק מהם. אבל אומרת הגמרא בינינו, אתה לומד הגמרא, תדע שהחגים האלה לא התחילו מעובדי האלילים, אלא הכל התחיל מאדם הראשון. כן? אתם קולטים שאלה שתי סוגיות שצריך ליצור מהם השלמה? זו דוגמה אחת שיש לי בעזרת השם, שהשם ייתן לי כוח וזמן שאני אכתוב את הספר סוגיות משלימות. לא סוגיות מקבילות, אלא סוגיות משלימות. בסוגיות מקבילות עוסקים כולם. סוגיות משלימות. תוספות וראשונים לפעמים עוסקים בסוגיות משלימות. לרוב הם עוסקים בסוגיות מקבילות. אבל יש כל כך הרבה סוגיות משלימות שממש יוצרים פאזל. שאם אתה קורא רק אחת מהם, אתה לא באמת מבין. למשל, בית שמאי פוחת והולך. מדליקים נרות משמונה ועד אחד. למה? לדעה אחת, פרי החג. ברור. האור השמימי פוחת והולך מסוכות עד חנוכה. אז בסוכות הוא פוחת מ-13 ל-7 ובפרי החג, ובחנוכה הוא פוחת מ-8 נרות ל-1. זה התחלת התקופה של יום מתמעט והולך, והסוף שלה, היום הקצר ביותר. והאור השמימי הוא שקובע. מאוד ברור. אי אפשר להבין את זה רק משבת. מה אומרים בית הלל? במקום שהאור השמימי פוחת והולך, מה חובתו של אדם לעשות? מעלים בקודש ואין מורידים. יש לזה שני צדדים. אנחנו נעלה בקודש בזמן שפל האור, ואחר כך יבוא האור השמימי ויאריך, היום יאריך וילך. בסדר. אבל כשאתה רואה, ברגע שאתה רואה שתי הסוגיות, אז זה כבר לא חשוב שזה רק מהדרין מן המהדרין, כי שתי הסוגיות מדברות באותה שפה. בשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. שנה אחרת, קבעם ועשאם לאלו ולאלו ימים טובים. כל השאלה היא, למה בשבת פעם אחת 8 ימים, אצל היהודים, ולמה האדם הראשון ואחר כך אצל הגויים יש פעמיים 8 ימים? שלזה, לדעתי, יש תכף תשובה שאני תכף אנסה לתת. אבל בואו תראו את השיא שבשיאים, שזה באמת מדהים לפי דעתי. מה קרה למקדש? המקדש חולל, כלומר הוא נבנה לשם שמיים על ידי הנביאים, על ידי זרובבל ויהושע והנביאים. הוא חולל לשם עבודת כוכבים והוא חזר ותואר. מה קרה לחג? אדם הראשון כבר לשם שמיים. באו עובדי כוכבים והפכו לחג של עבודת כוכבים. עד שבאו החשמונאים והחזירו את חג אדם הראשון למקומו, ותיארו, כשהם תיארו את המקדש וקבעו את החג, הם גם תיארו את חג אדם הראשון שנהיה לעבודת כוכבים. זאת אומרת, הם תיארו גם את החג. אתם כבר מבינים שהחורבן לא ישפיע על זה? כי יש פה הקבלה של שתי תופעות. החשמונאים גם תיארו את החג. הם החזירו חג אלילי למקורו הקדום הראשוני. זה שתי סוגיות שמשלימות תמונה בצורה מדהימה. ויש לי שורה ארוכה של סוגיות משלימות. זאת אחת הבולטות שבהם. חוץ מהמילה חנוכה, הכל יש פה. אילו היה כתוב חנוכה, אז כל העולם היה מדבר על זה. כי אז זה סוגיות מקבילות. מילה חנוכה לא יכולה להיות כתובה שם, כי זה אדם הראשון. אבל ברור שהגמרא מדברת בעבודה זרה על אדם הראשון ועל חגי אקום בתקופה הזאת, מתוך תחושה והבנת הקשר עם הברייתא על חנוכה במסכת שבת. והתמונות האלה משלימות זו את זו. כמה שאלות היו?
יום הכי קצר בשנה הוא משתנה כמעט בחודש, לא?
ואף על פי כן, ראש החודש העברי הקרוב אליו הוא תמיד ראש חודש טבת, הוא לא יהיה כסלו ולא שבט. זה אחד הדברים המרתקים שאתה רואה במערך העיבור עם כל התזוזות. ראש החודש הקרוב ליום השווה יישאר תשרי או ניסן, עם התנודות. כן, זה לא יהיה אדר, זה לא יהיה. זה יכול להיות לפעמים אדר שני. באופן חריג. כי הרי אתה צריך, את ההפרש, כל ההפרשים אתה צריך לחלק לשניים, בערך. אז ממילא זה לא מגיע, זה לא חורג, זה לא בורח. כמעט אף פעם זה לא בורח. זה יפה לראות גם ההבדלים בין יום אחד לשני מבחינת אורך יום ולילה הם קטנים מאוד. ולעומת זאת ראש חודש ירחי הוא זמן מובהק, אחד הוא מובהק. אז בלוח שלנו שהוא לוח כפול צריך ללכת לא ליום הקצר ביותר אלא לראש החודש שקרוב אליו. כן,
אז
שחנוכה
בראש חודש טבת,
חנוכה ייגמר אחרי ראש חודש טבת. למה? למה אצלנו שמונה ימים ולא פעמיים? לדעתי, מפני שבגלל זה שהלוח שלנו הוא כפול. אז אין צורך בפעמיים שמונה ימים. למה? כשאתה הולך אל שפל האור השנתי, רק בלוח השמש, אתה כן יכול לקבל את היום הקצר ביותר בשנה, עם הלילה הארוך ביותר בשנה, בימים שהם סביב אמצע כסלו. או אפילו בשנים מסוימות לתוך טבת, כשיש ירח. הלו באמצע כסלו יש ירח מלא כל הלילה. אבל אם אתה הולך לשבוע האחרון של חודש כסלו, לא לשבוע האחרון של מר חשבן או של טבת, כי אז היום עדיין או כבר יותר ארוך. אבל אם אתה הולך לשבוע האחרון של כסלו, הימים הם הימים הקצרים ביותר וההפרשים הם זניחים. ואין ירח, אין ירח מקפי כסלו עד אחרי ראש חודש, אין ירח. באופן הכי אובייקטיבי שאפשר להעלות על הדעת, זה השבוע החשוך בשנה. חנוכה הוא השבוע החשוך בשנה. זה נתון, זה בריאת העולם, כמובן בארצנו, באזורנו. הימים הקצרים ביותר ואין ירח. פתאום אתה רואה את זה, אתה אומר, עכשיו אני מתחיל להבין איפה אני נמצא בכלל. כן, קראתי לזה חנוכה של אדם הראשון, כי באמת שורשי החנוכה נמצאים שם. בסוגריים, עוד רמב״ם של תחילת הלכות עבודה זרה שאומר שבימי אנוש טעו בני האדם, נכון? שהעבודה זרה היא ירידה, היא התנבנות של מונותאיזם קדום. אני לא אכנס להרחיב בסוגיה הזאת, הגמרא הזאת בעבודה זרה היא מקור טוב לרמב״ם בכמה וכמה היבטים. ואם בן אדם רואה שיש חגים אליליים דומים לחגים שלנו בכל מיני עונות בשנה, אז הגמרא אומרת, כן, היה אדם הראשון, לפני עובדי האלילים היה אדם הראשון. אז כשאם יבוא, תשמעו איזו הרצאה על כל מיני הקבלות בין חגים שלנו וחגים כנעניים וכאלה ואחרים, חגי טבע והחקלאיים וחגי טבע אחרים והכל, הגמרא, תזכרו שהגמרא אומרת שכל זה התחיל מחגים בראשית, חגי בראשית שהיו נקיים, ושהם הפכו להיות פגניים, הם לא היו מראשיתם פגניים. כן, השקפת המשכילים של הדורות האחרונים היא שעבודת אלילים היא עליית מדרגה מפרימיטיביות עוד יותר עמוקה, והכל הולך משלב לשלב ועולה. כן, אבולוציה תרבותית, הגרף הזה של ובר, מקס ובר הגרמני, שצייר מין דבר כזה שפטישיזם, מפטישיזם לפוליטאיזם, מפוליטאיזם למונותאיזם פרימיטיבי, ממונותאיזם פרימיטיבי למונותאיזם מפותח, דהיינו הנצרות, ומשם להשכלה, וכמובן התרבות הגרמנית מעל הכל. אני תמיד צוחק על זה ככה. זה, אם זה לא היה כל כך עצוב, זה היה מגוחך. יש מחקרים שמראים שהיה מונותאיזם קדום, מנוון בכל התרבויות. אל עליון אחד שמושבו בשמיים, ואין לו צלם ואין לו פסל ואין לו דמות ולא עובדים לו, כי הוא רחוק מהשגה. זאת אומרת, אני לא יכול להעריך בזה, זה שיעור, זה קורס שלם. אבל יש מחקרים בכיוון הזה, רק שהאופנה הרווחת בעולם האקדמי לא אוהבת את הדברים האלה, היא מעדיפה את התרבות הגרמנית מעל הכל, שזה גם עצוב מאוד וגם מגוחך. על כל פנים, הגמרא נותנת פה בצורה פשטנית קצת את מה שהרמב״ם נותן בהרחבה בכמה מקומות. אז אני די אוהב את האדם הראשון הזה, כי הוא לא אומר התפילה או הילה, הוא מבין מה זה מנהגו של עולם, הוא יודע לחשב אותו, הוא מודה להשם על מנהגו של עולם, הוא עושה חג בראשיתי של אור, סתר נורא, אור ואש, חג בראשיתי קדום טהור של עבודת השם סביב היום הקצר ביותר בשנה, 8 ימים מכאן, 8 ימים מכאן, מה שהפך לחגים אליליים. זה, אתם חושבים שזה מקרה שממה שהם קוראים חג המולד עד מה שהם קוראים סילבסטר יש 8 ימים, אתם חושבים שזה מקרה? כשיהודים היו פה נפגשים בלי שגויים ישמעו אותם, היו מתלוצצים ואומרים שאם הנוצרי באמת נולד ב-25 בדצמבר, אז הברית שלו הייתה בראשון ינואר. וכיוון שהוא היה יהודי, אז לא עלה על הדעת לבטל את ברית המילה, רק זה היה על דעתו של פאולוס. וככה יהודים היו מתלוצצים ביניהם, אבל בתנאי שגויים לא ישמעו. ברוך השם שנתן לנו מדינה חופשית שאנחנו יכולים לדבר חופשי. כל זה היה כדי להראות שבאמת החשמונאים הם אולי הנדבך האחרון בעיצוב החנוכה, בוודאי לא הראשון. יש לחנוכה תאריך טבעי, שני תאריכים טבעיים, מטבע הבריאה סביב היום הקצר ביותר, ומטבע הבריאה סוף עונת השמן. וכאן צריך לומר עוד דבר עקרוני. חגים של תורה אף פעם אינם חגים של טבע בלבד, גם לא של היסטוריה בלבד. הם החיבור בין חג המצות פסח וחג המצות למועד חודש האביב, שהיא הבשלת התבואה. וחג הקציר, חג הביקורים, חג השבועות, על פי פשוטו של מקרא לפחות סמוך לזמן מתן תורתנו, ולפי חז"ל הוא זה איתו. וחג האסיף הטבעי החקלאי נצמד אליו חג הסוכות של יציאת מצרים. הצירוף הזה של חג טבעי עם חג היסטורי, זה מה שעושה שלושת הרגלים. מועדים טבעיים כשלעצמם, נגיד קורבן העצים, ט"ו באב, ט"ו בשבט, תאריכים טבעיים שרמוזים במקורותינו והיו במקדש. הזכרתי שניים לדוגמה. לא מופיעים בתורה כלל. הם לא יופיעו. מה שמופיע זה החיבור של הטבעיות החקלאית הארץ ישראלית עם ההיסטוריה של עם ישראל היוצא ממצרים. וסוף עונת השמן, סוף עונת הביקורים, היה תאריך חקלאי בלבד. תאריכים חקלאיים בלבד, הייתה להם איזה משנה, כמו בקורבן העצים, כמו בט"ו באב, דברים כאלה. אבל לא היה בהם חג. עובדי אלילים ציינו חגי אור ואש סביב היום הקצר ביותר. אבל מה עשו יהודים? הביאו שמן זית למקדש. זה אירוע במקדש. זה לא חג של עם ישראל. עד שבאו ימי בית שני. והחנוכה עם שורשיה הטבעיים החלה לקבל את משמעותה ההיסטורית. ואז חנוכה הפך להיות בשיא אצל החשמונאים, את החיבור הזה בין מועד טבעי בראשיתי לבין חג היסטורי. נכון שהוא מדי רבנן, זאת אומרת שהוא מדברי חכמים, שהוא לא של תורה, אבל הוא מעין רגל של תורה. אז תכף שואלים אותי, אז מה עם פורים? אז אני יכול לפתור את עצמי בזה שזה חוץ לארץ, ושם זה לא מצופה החיבור הזה. אבל ליבי בשקט אומר לי שחודש לפני, חודש לפני מועד חודש האביב, היה משהו בחקלאות הארץ ישראלית. כך אומר לי ליבי, העובדה שהעדיפו את הדר שני לפורים, זה אומר שתמיד שמרו עליו כחודש לפני פסח. ככה היהודים זכרו אותו, ככה הוא התיישב על הלוח. אבל שם אין לי הוכחות בינתיים. מה? אין אירוע היסטורי, אין חג של, אין פה חג היסטורי, לא נקבע פה חג היסטורי. זה נשאר דווקא על פי הדגם שאני מציע, אירוע מקדשי שקשור עם לוח השנה הטבעי. אירוע טבעי, כן, מחצית תקופת תמוז, כמו ט"ו בשבט, מחצית תקופת טבת, ותשש כוחה של חמה וכן הלאה, התחלת התקצרות הימים והתחלת הלחות שמופיעה בעקבות זה, ולכן קורבן העצים בשיא היובש, לפני שתקום בבוקר והעצים שהורדת יספגו לחוט, כן? זה מה שהגמרא בתענית מסבירה. כן, אבל זה אירוע של טבע חקלאי ומקדשי. מה? עוד פעם, האירוע, כל אירוע שתביא זה לא חג היסטורי. חג היסטורי פירושו זכר ליציאת מצרים, גאולת ישראל. תרו שבטים לבוא זה בזה, בסדר, נקודת ציון מסוים, שילבישו אותה על זה. לא מספיק כדי יצירת חג שהוא בעל משמעות כפולה. חנוכה הוא בעל משמעות כפולה, והוא בדיוק בנוי כמו סוכות. לכן גם שמונה ימים, הוא בדיוק בנוי כמו סוכות. אסיף, גורן ויקב, אסיף שמן, דגן ותירוש ויצהר, והסוכה של יציאת, סוכת המדבר של יציאת מצרים, וחנוכת בית שני וטיהורו על ידי החשמונאים, כן.
האם אחד מהחגים קשור ליום התירוש?
לא. אבל הכי קרוב לשם זה ט"ו באב, שהוא ט"ו בשבט פלוס חצי שנה. בעצם ט"ו באב הוא שיא הבציר. שיא הבציר. אם ט"ו בשבט זה העונה שאין בה שום פירות, שעוד לא, שרק אחריו זה מתחיל, התהליך של עליית שרף באילנות וכולי, אז ט"ו באב, חצי שנה אחר כך, זה ממש אמצע עונת הבציר. והמחולות בקרמים, לכן כל העניין של אותרו שבטים, זה קשור בזה, במחולות בקרמים. זה גם לפי הסיפור של סוף ספר שופטים. המחולות בקרמים זה בדיוק ט"ו באב. ולכן זה גם חג השידוכים או חג האהבה, זה כל אחד כבר נותן לו פרשנויות היום. היום אוהבים דברים כאלה, ולא במקרה, מפני שמחפשים חגי טבע. מחפשים חגי טבע. זה חלק מהחזרה לארץ לחיים טבעיים, יוצרת את ה... זה מה שהרב קוק לימד אותנו. יש איזה צמאון לחיי טבע ולחגי טבע, אז... ברוך השם שהאלילות הספיקה להתפוגג מאז, כי אחרת היו חוזרים לחגים פגניים ממש. בינתיים מסתפקים בלצלם ילדות בתוך שיבולים ודברים כאלה, וסלנו על כתפינו, וכן, מה אפשר? הרי לחזור ממש לחגי טבע כנעניים זה... היו כמה אנשים שחלמו על זה, אבל זה נשאר אפיזודה די מגוחכת. החזרה לארץ מחפשת את החגים הטבעיים דווקא, כי חגים היסטוריים, עם ישראל שמר בגולה. דווקא את חגי יציאת מצרים, מתן תורה וסוכת המדבר, עם ישראל שמר בגולה. מה חסר לו? החגים הטבעיים, הצד החקלאי הטבעי. אז מנסים להעלות את הדברים האלה, אבל אין סביב היום הארוך ביותר, לא, אבל יש סביב ט"ו באב שהוא לא רחוק משם, ושהוא אמצע התקופה. בט"ו בשבט הייתי אומר הפוך, העיקר הוא ביום הקצר ביותר. בט"ו בשבט הוא תפל לו, אלא ששוב בדור האחרון נושאים לו העצמה גדולה. גם לט"ו בשבט וגם לט"ו באב עושים העצמה גדולה, וזה מבטא את החיפוש, את הרצון, את השתוקקות לחגי טבע.
אבל יש י"ז בתמוז.
יש שם, זה נכון, שיש שם דבר.
אבל ט"ו באב זה אמצע איזה תקופה?
מה?
ט"ו באב זה אמצע איזה תקופה?
של תמוז, לפי העברי. את? אני קודם כל בא לומר שהשמן הזית הוא הטבע של החג הזה, הרבה לפני שהוא הנס שלו. איך שלא נסביר את נספח השמן ואת היעדרו במקורות החשמונאים, מקורות החשמונאים מעדיפים את הצד ההיסטורי ולא מעסיקים אותם דברים כאלה. דווקא הגמרא, אחרי שההיסטוריה החשמונאית נמחקה, היא חוזרת אל השמן. היא חוזרת אליו בנס, אבל היא בעצם חוזרת גם אל הטבע. עכשיו, אני לא נכנס כרגע יותר מזה, שצריך לדבר על זה הרבה זמן, כל העניין של נספח השם. למה זה איננו במקורות החשמונאים, למה זה איננו בעל הניסים, אבל בין כך ובין כך, הנס הזה יושב על הטבע החקלאי של התקופה. ולא, וזה הדבר המופלא, באמת, אני כל שנה מתרגש מחדש מעצם הגילוי הזה. שנספח השמן יושב על הטבע של השמן, שהוא עיקרה של התקופה הזאת. בשום זמן אחר בשנה זה לא היה יכול לקרות. כן, היו כאן עוד שאלות. בואו נקרא חגי. כן.
האם לא יהיה נכון יותר לומר שדווקא שבועות נפל בסמוך ליום הארוך ביותר בשנה?
אפשר לומר את זה. אפשר בהחלט לומר את זה. השבועות לפני כן וט"ו באב אחרי כן, אבל שבועות הוא חיבור שיש בו יציאת מצרים ובט"ו באב לא. כן.
למה שמונה?
אצל אדם הראשון אתה שואל. אני חושב שזה רבע החודש הירחי פלוס, משהו שמכסה שבוע ועוד אחד, שבע ועוד אחד, מכסה קצת יותר מרבע החודש.
כמו סוכות.
כמו סוכות, בדיוק. ובאמת לפי זה יוצא שסוכות זה שבע ועוד אחד, וחנוכה זה אחד ועוד שבע. שנת שתיים לדריווש המלך בחודש השישי ביום אחד לחודש, היה דבר השם ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר השם צבאות לאמור. העם הזה אמרו לא את בו. דהיינו את בית השם להיבנות. לא את בו, לא הגיע הזמן. מה? את בית השם להיבנות, לא הגיע זמנו. פעם הלכתי, פגשתי בירושלים את הרב שלמה מנער, זיכרונו לברכה, שהיה הרב של, היה מלוחמי הרובע בתש"ח, והיה בשבי הירדני, והיה רב שנים רבות בשכונת בית וגן בירושלים, ברחוב בית הכנסת שברום הגבעה, כנסת המגדל, כשעוד היה שם ציבור ציוני בבית וגן, אני לא יודע כמה נשאר ממשם. והוא אומר לי בהנחה, יואל, אני מאלה שחגי הנביא כועס עליהם, לא הגיע הזמן, עדיין לא הגיע הזמן. עכשיו אמרתי לעצמי, כמה תלמידי חכמים שחושבים שלא הגיע הזמן יודעים שחגי כועס. מי קורא את חגי? מה אני יכול לעשות, אומר. והוא איש שהיה גר בדירה פשוטה מאוד, תבינו תכף למה זה חשוב. ויהי דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, ראית לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, בתים מפוארים מעץ. ספונים זה ציפוי עץ, כמו סיפון, הספון בארז, והבית הזה חרב, מה שכל אחד יבנה לו ארמון משלו, לזה כן הגיע הזמן? רק בית השם לא הגיע זמנו, אבל ארמונות שלכם, וואלה, הגיע הזמן. לחול בירושלים, תראו לא רק היכלות פרטיים, אלא של בתים מפוארים, אלא גם מקדשים, מקדש גור, מקדש ויז'ניץ, כל מיני מקדשים, היכלות, מה זה הדבר הזה? חגי כועס, עת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים. חגי אומר שהשם כועס, והבית הזה חרב, ואתה כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לשובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום לו, כי גם צמר ופשתים אין מספיק, והמשתכר מסתכר אל צרור נקוב. כן? צרור זה הכיס שבו הכסף, ואם יש בחור, המטבעות נופלים. כה אמר השם צבאות, שימו לבבכם על דרכיכם, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית, נרצה בו ואכבדה. אמר השם, חסר ה' ואכבדה, אמרו חכמים, אלו חמישה דברים שבית שני היה חסר לעומת בית ראשון. נרצה בו ואכבדה. פנו אל הרבה והנה לי מעט והבאתם הבית ונפחתי בו, יען מנה הוא השם צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. על כן עליכם קלעו שמיים מטל והארץ קלעה יבולה. ויקרא חורב על הארץ ועל הערים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפיים. ישמע זרובבל בן שלטיאל ויהושע בן יוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בכל השם אלוהים ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו השם אלוהים ויראו העם מפני השם ויאמר חגי מלאך השם. נביא נקרא מלאך, במלאכות השם, מלאכות זאת שליחות, מלאך זה שליח. כן, כאן אתם רואים את זה. ויאמר חגי מלאך השם במלאכות השם לעם לאמור אני איתכם נאום השם. ויער השם את רוח זרובבל בן שלטיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבואו ויעשו מלאכה לפי פרשיות המשכן ולפי הסברה ולפי ההמשך אני יודע, אני מבין שויעשו מלאכה פירושו הכינו חומרים, הביאו חומרים, עוד לא עשו שום בנייה, רק הביאו חומרים. כן? אתם מכירים את המגרשים האלה עם כשלת כאן ייבנה בעזרת השם יתברך וזה עם ערימות חול וערימות של כל מיני דברים שהכינו ו... ויבואו ויעשו מלאכה בבית השם צבאות אלוהיהם, כלומר הביאו חומרים לבנייה ביום 24 לחודש בשישי בשנת 2 לדריווש המלך. כך אני חושב שצריך לקרוא את זה למרות הפסקה, הפסק הפרשייה לפני הפסוק האחרון בפרק. אני חושב שכאן הפרק נכון. בשביעי, זה נדיר, בשביעי ב-21 לחודש היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור. אמור, נאי לזרובבל בן שלטיאל פחת יהודה וליהושע בן יוצדק הכהן הגדול בן שארית העם לאמור מי בכם אני שר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם רואים אותו אתה הלוחמו הוא כעין בעיניכם כל כך קטן בעיניכם מה שיש ואתם בלשון זכריה בזים ליום קטנות. פעם הייתה פה חלוציות, פעם הייתה פה התנדבות, פעם היו אנשים רציניים, מנהיגים והכל. היום, אך, איזה דור זה, איזה נוער זה, זה אותה אווירה. בית ראשון היה משהו, עכשיו אין כלום, זה לא רציני. אחד האויבים הגדולים של כל עשייה זאת התחושה הזאת. ואתה חזק זרובבל נאום השם וחזק יהושע בן יוצדק הכהן הגדול וחזק כל עם הארץ נאום השם ועשו את הקטן הזה, את ההתחלות הקטנות האלה תתחילו כי אני איתכם נאום השם צבאות. מה תעשו? את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עומדת בתוככם אל תיראו. כי כה אמר השם צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. רש"י אומר עוד אחת מעט היא, עוד מלכות אחת תמשול עליכם והיא מלכות יוון ומעט יהיה זמן ממשלתה ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ בניסים הנעשים לבני חשמונאי. ככה רש"י מפרש את זה. ואם אתם רוצים לדעת על סמך מה אומר רש"י, כמו שכתוב בספר יוסף בן גוריון, הוא מצלח את פעם לספר יוסיפון בפשטות יתרה, הוא מפרש את זה על פי ספר יוסיפון. עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. וירשתי את כל הגויים ובאו חמדת כל הגויים ומילאתי את הבית הזה כבוד אמר השם צבאות. ניסים הנעשים לבני חשמונאי. אבן עזרא גם כן קושר את חגי, נבואות חגי לחשמונאים. לי הכסף ולי עזבנו עם השם צבאות, ואז הוא אומר גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר השם צבאות, והמקום הזה תן שלום נאום השם צבאות. מה זה הבית האחרון? אתם יודעים שיש פה, איך לקרוא את זה? גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. אז עכשיו אני אגיד לכם משהו על פשט, ואחר כך כל הדרשות יאמרו. הדרשות כמובן מבדילות בין הזה לבין האחרון, אבל הפשט הוא שבעברית מקראית אחרון הוא, הוא השני והשלישי והרביעי, כל מי שהוא לא ראשון הוא אחרון.
זה והיה אדם לאות על הרציב.
מה?
והיה אדם לאות על הרציב. אומר הגרן שאדם הוא האות האחרון שהוא מעיד על הבתים שגם כן.
כן, אז אתה כבר עושה, הולך הלאה. קודם כל כתוב בסנה, היה אם לא יאמינו לאות הראשון ויאמינו לכל האות האחרון. אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, לקחת אז יבוא דם. אז רגע, מה האחרון שם? ואת רח את והיה שם את השפחות הנה לילדן ראשונים, ואת לאה וילדי אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. בעברית מקראית כל מי שבא אחרי מישהו הוא אחרון, וראשון יש רק אחד. ויש לנו בעיה, כי בעברית שלנו אחרון זה האחרון האולטימטיבי, אבל הרבה יותר הגיונית העברית המקראית. כל מישהו אחרי מישהו הוא אחרון. רק אחד שאין לפניו אף אחד הוא ראשון. זה כל כך יפה. אז הבית האחרון יכול להיות השני ויכול להיות השלישי, ומבחינת השפה לפחות כל מה שיבוא אחרי הוא אחרון. כך גם אחרית הימים. יש אחרית הימים ועוד אחרית הימים ועוד אחרית הימים ועוד אחרית הימים, ו... אין בעברית מקראית שום בעיה, רק בעברית מאוחרת מחפשים את התאריך האולטימטיבי. אז הסברתי לכם פשט, עכשיו ב-24 תכף אני אסביר לכם עוד פשט, המדרשים במקומם. ו-24 לתשיעי בשנת 2 דריה ושברנו לערב חנוכה, שעוד לא הייתה חנוכה, היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, כה אמר השם צבאות שאלנה את הכהנים תורה לאמור. תתחיל בחידון בשאלות תומה ותאורה לכהנים. תורה כאן זה תאורה, תורת התאורה. הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזית ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש, האם הקדושה של בשר הקודש דרך כנף הבגד מקדשת את כל מה שהוא ייגע בו? וינו הכהנים ויאמרו לא, ברור שלא. ויאמר חגי אם ייגע טמא נפש בכל אלה היטמע? וינו הכהנים ויאמרו היטמע. עכשיו יש סוגיה יפהפייה על זה, עם רביעי בקודש וכל זה, כן, כששם הפירוש הוא ש נגע בכנפו אל הלחם, שיגע אל הנזית, שיגע אל היין, שיגע אל שמן, ואז אל כל מאכל, אז יש חמישי או אין חמישי, כן? כלומר זה בשרשרת. לפי הפשט זה לא בשרשרת, זה במקביל. והכהנים צודקים, ולא צריך לי לדון אם השתבשו הכהנים או לא. כל הדיון הזה בגמרא בפסחים, כמה דפים, האם הכהנים צדקו את ההוא, תלוי בקריאה של אחד נוגע בשני בשרשרת, בשעה שהפשט הוא במקביל, והכהנים צדקו, אמרו דבר פשוט, הטומאה מתפשטת והקדושה לא. למרות כל רצוננו בעקבות רבנו הגדול הרב קוק, שהטוב יתפשט ושהאור יתפשט, אור מתפשט בתוך חושך, הקדושה לא מתפשטת, הטומאה מתפשטת. אומר חגי ויען חגי ואומר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאום השם וכן כל מעשה ידיהם אשר יקריבו שם תמה הוא כי להתאמה מספיק בנגיעה לעלות אל הקודש צריך להתאמץ צריך לעבוד קשה כדי להגיע אל הקודש הקדושה מעצמה לא מתפשטת זה לא ככה שזה ככה רק תביאו אור והכל יהיה בסדר צריך לעבוד קשה בשביל הקדושה הטומאה מתפשטת בקלות
יותר קשה להיטהר משהו להתקדש
מה?
יותר קשה להיטהר משהו להתקדש
נכון, אבל בכל זאת צריך לעבוד בשביל הקדושה זה מעצמו לא מתפשט ואתה שימו נא לבבכם כלומר תעשו משהו קומו ותעשו משהו אל תחכו שהוא ירד באש מן השמיים הקדושה צריך לעבוד בשבילה להתאמץ ואתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מטרם שום אבן אל אבן בהיכל השם מיותם בא אל הרימת 20 והייתה 10 אמרתי לכם 50% בגורן בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20 40% ביקב אמרתי לכם קייתי אתכם בשידפון ובירקון וברד את כל מעשה ידיכם ונתכם אליי נאום השם שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום 24 לתשיעי למין היום אשר יוסד היכל השם שימו לבבכם העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרימון ואת הזית לנסע הגענו ל-24 בתשיעי עונת הזית נגמרת עכשיו אתם גם יודעים שיבול הזית גרוע, קלוש, חלוש מן היום הזה עבר בדבר השם שנית אל חגי ב-24 לחודש לימור ימור אל זרובבל פחת יהודה לימור אני מרעיש את השמיים ואת הארץ והפכתי כיסא ממלכות, שוב נבואה לחשמונאים, כך פרשו בן עזרא ואחרים, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם איש בחרב אחיו, ביום ההוא נאום השם צבאות אקח חזרו בבל בן שאלתי אל עבדי נאום השם, ושמתי חק החותם, זיכרון, כי וחב אחרתי נאום השם צבאות, שאלה אם זה נתקיים אז איך נעלם בית דוד יש סימן שאלה לא פשוט על הפסוק האחרון הזה אבל אני לא אתעכב עליו בחודש השמיני בשנת 2 לדריווש הדבר השם אל זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא לאמור 1 חודשיים אחרי חגי בדיוק 2 זכריה בן ברכיה הוא נושא את אותו שם שמצאנו בישעיהו פרק ח' קצף השם על אבותיכם קצף, ואמרת עליהם, כה אמר השם צבאות, שובו אליי נאום השם צבאות, ואשוב עליכם אמר השם צבאות. אל תהיו כאבותיכם אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים. מי זה הנביאים הראשונים? נביאי בית ראשון. כולל ירמיהו. לאמור כה אמר השם צבאות, שובו נא מדרכיכם הרעים ומעל לכם הרעים ולא שמעו, ולא הקשיבו אליי נאום השם, אבותיכם היה הם והנביאים הלעולם יחיו. אך דבריי וחוקיי אשר ציוויתי את עבדיי הנביאים, הלא השיגו אבותיכם. דבר השם הוא נצחי. הנביאים לא יחיו לעולם, אבל דבר השם נצחי. וישובו ויאמרו, כאשר זמם השם צבאות לעשות לנו כדרכנו, כמעללנו, כנסה איתנו. ביום 24 ל-12 חודש הוא חודש שבט בשנת 2 לדריווש. נבואתו הראשונה של זכריה חודשיים אחרי נבואתו הראשונה של חגי ונבואתו השנייה של זכריה חודשיים אחרי נבואתו האחרונה של חגי בדיוק 24 ל-11 ושבט הכל שנת 2 לדריווש היה דבר השם אל זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא לאמור ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה ואחריו סוסים אדומים סרוקים ולבנים סרוקים סורק זה הכהה העיניו הכהה ואומר מה אלה אדוני ויאמר אליי המלאך הדובר בי אני אראה כמה הם האלה ויען האיש העומד בין ההדסים ויאמר אלה אשר שלח השם להתהלך בארץ ויענו את מלאך השם העומד בין ההדסים ויאמרו התהלכנו בארץ והנה כל הארץ יושבת ושוקטת ויען מלאך השם ויאמר השם צבאות עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ואת הרי יהודה אשר זעמת זה 70 שנה כבר נרגעו המלחמות בכל מקום אחר ויאמר אליי המלאך הדובר ביקרה לאמור, כה אמר השם צבאות, קינאתי לירושלים ולציון קינה גדולה, וקצף גדול אני קוצף על הגויים אשר עננים אשר אני קצפתי מעט, והם עזרו לרע. לכן כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי בנה בה, נאום השם צבאות, וקווי נטה על ירושלים. עוד קרא לאמור, כה אמר השם צבאות, עוד תפוצה נערי מיתו, וניחם השם עוד את ציון ובחר עוד בירושלים. הכל נראה מובן חוץ מהסוסים האלה. למה צריך את מראה הסוסים? לפני שאני נכנס אל המראה הבא, אני הולך איתכם אל המראה האחרון. המראות, נבואת המראות של 24 לשבט בזכריה הולכת עד סוף פרק ו'. ואשוב ואשא עיניי ואראה, והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני הערים, והערים הרי נחושת. כנראה צבע. צבע נחושת. במרכבה הראשונה סוסים אדומים, ובמרכבה השנית סוסים שחורים. במרכבה השלישית סוסים לבנים. במרכבה הרביעית סוסים ברודים עמוצים. ואן ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה אדוני? ויען המלאך ויאמר אליי, מה אלה ארבע רוחות השמיים יוצאות מתייצב על אדון כל הארץ? אשר בא הסוסים השחורים יוצאים אל ארץ צפון, והלבנים יצאו אל אחריהם, והברודים יצאו אל ארץ התימן, והמוצים, פתאום הם נפרדו מהברודים, מוזר, יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ, ואומר לכו יתהלכו בארץ, ותתהלכנה בארץ. ויזעק אותי וידבר אליי לאמור, ראה היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון, ויהי דבר השם אליי לאמור, לקוח מעת הגולה, מחלדי מעת טוביה ומעת ידעיה, ואתה אתה ביום ההוא, ואתה בית יושיה בן צפניה, אשר באו מבבל, ולקחת חסף וזהב, עשית עטרות, ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול. אמרת אליו לאמור, כה אמר השם צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח. זה זרובבל, ובנה את היכל השם, והוא יבנה את היכל השם, והוא יישא הוד, וישב ומשל על כיסאו, והיה כהן על כיסאו. כלומר, זרובבל מבית דוד יבנה את הבית, הוא צמח, ויהושע הכהן הגדול יכהן בו. ועצת שלום תהיה בין שניהם. בימינו אומרים בין המדינה לבין הדת. אז אמרו בין המלוכה לבין הכהונה. אתם מבינים שעצת שלום בין שניהם זה לא כל כך פשוט? מקווה שאתם מבינים. זה אידיאל, זה שאיפה אדירה. והעטרות תהיה לחלם ולטוביה ולידיעה ולכן בן צפניה לזיכרון ביחל השם, ורחוקים יבואו ובנו ביחל השם וידעתם כי השם צבאות שלך נהליכים. והיה כל זה אם שמוע תשמעון בכל השם אלוהיכם. אין עוד והיה אם שמוע שהוא חותם נבואה ולא פותח אותה. בסוף, ממש בסוף, בחתימה באה איזה התניה על כל האמור לאל, אם שמוע תשמעו. אתם רואים את הקשר בין מראי הסוסים למראי המרכבות? ברור. הסוסים והצבעים.
חסר את הברודים ואת
הארץ. חסר, כן, יש הבדלים, אבל בגדול הסוסים והמרכבות והתהלכות בארץ וארבע רוחות השמיים מתחברים למשהו אחד. מזה הסקתי שצריך לראות את מראי הסוסים ואת מראי המרכבות כשני קנים שיוצאים מגוף המנורה. היינו שנבואת המראות של זכריה מסודרת בצורת מנורה, כשהסוסים בהתחלה והמרכבות בסוף מתחברים. זה הביא אותי למסקנה שמה שקוראים בהפטרה, זאת אומרת המנורה עם שבעת הקנים, כן, זה פשוט המרכזי, וכל מראות זכריה מסודרים בצורת מנורה. זה חידוש אחד של המאמר על זכריה. המאמר הזה הופיע בכמה וכמה גלגולים, יום יסוד היכל השם, כן, באתר שלי יש ארוך וקצר, לפני זה יצא במדרשה בירושלים, ואחר כך במגדים י"ב, ואחר כך בעריכה מסוימת בספר זיכרון ל... נו, הקצין שנהרג בחברון, לא המחת. מה? לא, לא המחת. שוכח שמות. ואני שוכח את שם הספר, אבל יצא ספר, זה קרה, זה קרה בחנוכה, הוציאו ספר, ספר זיכרון שם, זה ברוחה נראה אור, נקרא הספר. ויש לי שם מאמר בגרסה אחרת, ובאתר שלי יש בשתי גרסאות, מקוצרת וארוכה. אז החידוש הראשון בזכריה הוא אם כן שכל המראות מסודרים במראה מנורה אחד גדול, במבנה מנורה, שהסוסים והמרכבות מתחברים יחד מקצה עד קצה. ותגידו לי מתי יש צבעים כאלה בשמיים.
זריחה
משקיעה. אתה כבר מתקדם, אתה כבר יודע לאן אני הולך. כן, רוב העולם אומרים לשקיעה, ואני שואל אותם מה קורה אם קמים קצת יותר מוקדם. כן, כי רוב העולם מכיר את זה בשקיעה, אנחנו לא צופים בזריחות בדרך כלל. אבל אותם הצבעים יש בשקיעה ויש בזריחה. האם הנביא מתאר זריחה או שקיעה? לפי התוכן של הנבואה הוא מתאר מה? זריחה, נכון? בואו נבדוק. הסוסים השחורים יוצאים אל הצפון. בסדר, שם אין שמש. אבל זה ברור שזה, שמתי הצפון שחור? בזריחה. הוא עוד לא קיבל אור. או כשרק מתחיל האור במזרח, והוא אדום, בצפון שחור הכל. הסוסים השחורים יוצאים לצפון. ואל ארץ צפון. הלבנים יצאו אל אחריהם, זה מערב. קדמה קדימה זה מזרחה, אחור זה אחרון, ים אחרון זה מערב. והלבנים יצאו אל אחריהם, זאת אומרת, צד מערב מלבין, והוא לא אדום, סימן שזאת זריחה, שהאדום בא מהמזרח. וכל גווני האדום, לסוגיהם, אדום, ברוד, עמוץ, כל אלה משחקים של האדום, הם הולכים מהמזרח אל הדרום. ברור, זריחה, לגמרי ברור. אם כן, גם הסוסים וגם המרכבות באים לתאר זריחה. עכשיו, אני לא אעריך באיך קשרתי את מראה הקרנות והחרשים מפרק ב' אל מראה הנשים והעיפה של פרק ה', ואיך קשרתי את מראה חבל המידה בפרק ב', למדוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה ארוכה, והמלאך רץ אומר לי, אומר פרזות תשב ירושלים, אל תמדוד אותה, נהיה לנו משם חומת אש סביב. זה קשרתי עם תחילת פרק ה' עם המגילה העפה, שאורכה 20 באמה ורוחבה 10 באמה. לדעתי זה רק המידה הראשונה שמופיעה במגילה העפה הזאת, שהיא מגילת המקדש לדעתי, ו-20 על 10 זה המידות של של לא של האחד, של האולם, של אולם הכניסה, 20 על 10. זה המידות, אצל שלמה, של האולם שלפני האחד. אולם הכניסה, אז אני חושב שזה פשוט מגילת המקדש עם המידות שלה, ורואים את המידה הראשונה, וכך קשרתי את שלושה מראות מפה ומפה למנורת שבעת קנים, ובאמצע מראה המנורה עצמו, שזה מה שקוראים בשבת חנוכה, שעל זה שאלתי בהתחלה, וכל זה בשנת שתיים לדריה ושחי יסוד אחד השם. רוצה לומר חודשיים אחרי יסוד היכל השם, כבר בא מראה הנחמה והישועה הזורחת לזכריה בן ברכיה, וצדקו דברי רבי עקיבא, שמשנתקיימה נבואת הפורענות שעליה חתומים אוריה וזכריה בישעיהו, אז תתקיים נבואת הנחמה בזכריה המאוחר. זה האופן של מדרש רבי עקיבא. ושאר הדברים עליהם כתובים שם בפירוש, בפירוט במאמר, וכל זה בא לומר ככה: משנת שתיים לדריאביש, בסוף כסלב, היה יום ייסוד היכל השם על פי הנביאים, והתחילו לבנות מחדש את הבית אחרי ההקפאה שהייתה מאז ימי קורש. קורש נתן אישור ואחרי זה הקפיא את הכל, בנו מזבח ועצרו הכל. למה בשתיים לדריאביש? דריאביש עלה לשלטון, התחיל התחלה חדשה בממלכה הפרסית. הוא לא צאצא, הוא ענף אחר של המשפחה, והיו מרידות והוא דיקה אותה, הוא התחיל מחדש. עכשיו, דריאביש בסופו של דבר התגלה כתומך הגדול ביותר בשיבת ציון של היהודים, הרבה יותר מקורש. לא היה לנו תומך גדול יותר מדריאביש. חלק מהמדרשים אומרים שהוא בן של אסתר, זה לא נראה לי נכון כרונולוגית והיסטורית, אבל לא משנה, דריאביש היה התומך הגדול ביותר. כל הצוררים למיניהם רצו אל דריאביש וספר לו שהיהודים התחילו עוד פעם לבנות את הבית. ונכון, איך זה עובד? הם עושים, קובעים עובדות בשטח, וזה מרגיז את כל השכנים מסביב. ודריאביש ביקש את המסמכים מימי קורש. בזכות זה יש לנו בספר עזרא הדיכרונה, כלומר לא רק הצהרת קורש בעברית שהייתה רק הצהרה חגיגית, אלא מסמך הזכויות המדויק, דיכרונה זה זיכרון. הביאו את זה מהארכיון באחמטה, הקריאו לפני דריאביש, ואז דריאביש אמר היהודים צודקים. לא רק שהיהודים צודקים, אלא שאני נותן להם ככה וככה 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 וככה, ואוסיף על מה שקורש נתן. וגם קבע שמי שיפריע יקבל את עונשו. איך? הפרסים האלה, הפרסים, בין שהם לטובתנו ובין שהם נגדנו, כן? עץ ייקרת מביתו והוא יתעלה עליו. זה כתוב בארמית. הרעיון של עץ מן הבית שלו, מהבית אשר לא יבנו עץ תליה. זה רעיון פרסי. דריאביש אומר, מי שיפריע ליהודים, עץ יעקר מביתו ויתעלה עליו. אז עכשיו, הנביאים יכלו להגיד, בואו נחכה עד שעוד מעלתו, דריאביש, יכריע, ואז נבנה לבטח. הנביאים דוחקים בעם להתחיל לבנות בלי לחכות לשלטונות. הקביעה של דריאביש באה כי היהודים התחילו לבנות. והם התחילו לבנות כי הנביאים דחקו בהם. זאת אומרת, קודם באה הבנייה מכוח הנביאים, מכוח דבר השם, ואז בא האישור של דריאביש. זה מה שהנבואה רצתה. לא בנייה, לא כמו שהיה בימי קורש, לא עשייה מכוח המלך הפרסי, האימפריה, אלא באישורה לאחר מכן. זה מאוד מעניין מצד עצמו. היה עוד מלך חשוב לטובתנו, שמו ארתחשסתא, שבימיו עלו עזרא ונחמיה, וזה הכל, כל השאר היו נגדנו. עד כדי כך שלא סופרים להם, לא סופרים את השנים שלהם בכלל. זה הכל, אני אומר דברים בקיצור. אז לכן שנת שתיים לדריאביש הייתה כה חשובה וכה מכרעת, בעיני חגי וזכריה הנביאים, הכל מתקשר לשמן זית ולמראה מנורה. עכשיו צריך לומר עוד משהו על החשמונאים. כשבאו החשמונאים ויצאו למלחמה נגד שוד המקדש בהתחלה, ואחר כך נגד גזירות הדת, ואחר כך נגד חילול המקדש, הם כבר עבדו על בסיס קיים מוצק, שלא רק השורשים הטבעיים שדיברנו עליהם קודם, של אדם הראשון ושל סוף עונת השמן, אלא כן, סוף עונת השמן, שמן טהור, בזמן שהגויים חוגגים את חגי האדם הראשון המקולקלים, אלא שכבר יש אירועים היסטוריים, וכבר יש יום ייסוד היכל השם משנת 2 לדריווש על פי הנביאים, עם מראה של מנורה ושמן זית וכל מה שכרוך בזה, ולכן כולם מתכווננים לסוף כסלו. עכשיו אני בא לפרש דבר שכתוב בספר מכבים א', ושלפני כן היה בלתי אפשרי להבין אותו, כמו ששמחתי על הבנת משנת ביקורים ועל הבנת גמרא ועבודה זרה, שמחתי על הגילוי של חגי ועל הגילוי של זכריה ועל המראות שמסתדרים בתור מנורה, שמחתי גם על זה. מכבים א' כתוב שהמקדש חולל ביום כ"ה כסלו שנת 145 לשטרות. ואם החשמונאים היה להם חנוכה בכ"ה כסלו, למה המתייוונים היה להם חילול מקדש בכ"ה כסלו? מה אכפת להם בתאריך הזה? לספר מכבים א' חשוב להגיד שהחנוכה החשמונאית היא בו בעצם היום שבו תימאו אותו. ב-15 בכסלו הציבו את הפסל, וב-25 בכסלו התחילו להקריב. חילול המקדש היה בכ"ה כסלו שנת 145. חנוכה הייתה בכ"ה כסלו שנת 148. עכשיו, אם יום ייסוד היכל השם היה בכ"ה כסלו, אז הכל ברור. כולם רבים על יום העצמאות, נכון? יום ייסוד היכל השם, זה התאריך שכולם נלחמים עליו. המתייוונים רוצים למשוך אותו אליהם, והחשמונאים מחזירים אותו אליהם. שזה פותח הבנה חשובה. במכבים ב' מוסברים שמונת ימי החנוכה כחג סוכות שני, וגם את זה הסברנו יפה, כי ההקבלה היא בדיוק, בדיוק לסוכות. שבעה ועוד אחד, אחד ועוד שבעה, אסיף גורן ויקב, אסיף היצר, התחלת התמעטות האור, סוף התמעטות האור, בית שמאי, כל זה יושב בתוך הקשר מאוד ברור ומסודר. והדבר האחרון הוא עכשיו המנורה. מאז זכריה המנורה הפכה להיות הסמל היהודי המובהק ביותר, כן, לא קרובים, לא שום דבר, רק מנורה, 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 כל העולם יודע מנורה. שתי דוגמאות, חוץ מכל המנורות החרוטות על בתי כנסת ועל בתים יהודיים וכולי, שתי דוגמאות. אחת ממדרש רבה. מסופר על תקופת ההתייוונות, שהגויים רצו להיכנס למקדש ופחדו. הם פחדו סוף סוף להיכנס למקדש, מי יודע מה יקרה לנו, יקרה לנו איזה אסון. וחיפשו איזה יהודי בנועל שכן, כן, שיחלל את זה עבורם. ומצאו את האיש הזה, איך קראו לו, איך קראו לו? ברח לי השם, זה מדרש רבה, פרשה סמכי, אני חושב. מצאו את היהודי הזה ואמרו לו, תיכנס ומה שאתה מוציא שלך. אני מתרגם מארמית. נכנס ומוציא מנורה. לקחו אותה ממנו. אמרו לו, אין דרכו של אידיוט להשתמש בזה, אלא תיכנס פעם שנייה ומה שאתה מוציא שלך. סרב, הוציא אותו להורג. כן, אתם מבינים, הוא גם חילל את המקדש, הוא גם הפסיד את המנורה שהוא הוציא, הוא גם הוצא להורג, הכל ביחד, כן. הוציא אותו להורג. מה ההיגיון של איש כזה? אם הגויים נותנים להוציא משהו אחד מהמקדש, מה אני מוציא? מה יהודי בזמן שריפה רץ לבית הכנסת? מה הוא יוציא? ספר תורה. מה במקדש? מנורה. מנורת הזהב, זה העיקר, זה הכל. זה במקום ארון כפורת כרובים, במקום לוחות, במקום הכל. בית ראשון היו הרבה דברים, בבית שני מה יש? מנורה. לכל הגויים יש פסל, למה יש מנורה? הוא מוציא מנורה. בתמימותו הוא חושב שיתנו לו מנורה, באמת. גם הם מבינים שזה הסמל של היהודים. הם ייקחו אותו ממנו. אלא מה, תוציא איזה מחתה? בשביל איזה מחתה לא כדאי. לא שווה לו. נו, מצאת כבר מישהו מצא את, איך קוראים לאיש הזה?
יוסי משיטה.
כן, יוסי משיטה, נכון. זה מזיכרון, אתה אומר. יפה. אז מדברים על, טוב, לא חשוב, יוסי בן יועזר, והוא מגיע בסופו של דבר, הוא זוכה במה שהוא זוכה, כי הוא הוצא להורג, בסוף הוא הוצא להורג על קידוש השם ועל חילול השם ביחד, כן? הוא גם חילל את הקודש, הוא גם סירב לחלל את הקודש. העיקר הוא שם המנורה, כי הוא רצה להציל מנורה, ובלי להציל מנורה אין טעם. הסיפור השני הוא כמובן המנורה בקשת טיטוס. כשרוצה עוד מעלתו קיסר רומא טיטוס הרשע להגיד היהודים כבושים תחתיי, אני החרבתי את ירושלים ואת מקדשם, אז מה הוא עושה? יהודים עבדים סוחבים מנורה. כל העולם מבין את זה. היהודים, יהודה נוצחה, בית מקדשם נחרב וסמל יהדותם אצלי. זה בחור. יום אחד, שבת אחת, לפני כמה, אולי 8 שנים, בעלון השבות בסוף התפילה, אני פוגש את הרב מרדכי ברויר, ככה נאנח ונאנק על המקל שלו. הרב מרדכי, מה שלומך? אל תשאל, המשפחה שלי סחבו אותי לטיול באירופה, והייתי ברומא. מה ראית שם? הייתי בקשת טיטוס. מה ראית שם? כל העולם מסתכל על המנורה, ואף אחד לא מסתכל מה יש בצד השני. טוב, אני יודע כבר שהרב רואה, רואה תמיד מה שאף אחד לא רואה. תמיד הוא מסתכל אחרת ורואה מכיוון אחר. מה יש מהצד השני? הוא אומר לי, סוסים. אני עומד ברומא ואני רואה את חזון זכריה. אני מבין מה שהוא אומר, כן. אפשר לדבר חופשי. סוסים ומנורה. למה הם עשו סוסים? הם רצו להגיד, הקיסר שולט בעולם. הסוסים, המרכבה, הסוסים, נכון? השליטה בעולם היא של קיסר רומא. נכון? הוא אדון כל הארץ. והמנורה של היהודים אצלי. זאת אומרת, כל קשת טיטוס היא הפך חזון זכריה. אומר לי, הרב רויר, אני עומד שם, יהודי רומא לא היו הולכים לשם. אני עומד שם, אני בא ממדינת ישראל, הסוסים כבר מזמן לא ברומא. מזמן הם חזרו להיות הסוסים של אדון כל הארץ. המנורה חזרה לירושלים. אני רואה את חזון זכריה צומח מחדש מתוך קשת טיטוס. סיפור, סיפור. חכו, יש עוד קטע. סיפרתי את זה לתלמידות בירושלים, אמרת תלמידה אחת, הרב יואל לא יסלח לו, היא מכירה אותו. אני נוסעת לאירופה, אני עוברת, עושה שינוי מסלול, נוסעת דרך רומא, אני צריכה, אני אביא לו תמונות של קשת טיטוס מקצה הסוסים עד קצה המנורה. הביאה לי סט תמונות. צילמה בשבילי הרב יואל מתנה. ממש. סיפרתי את זה באחד המקומות שלימדתי את השיעור הזה. אמרו לי, הרב אמר שיש לו אתר, תעלה את זה לאתר. טוב, אני לא יודע לעלות לאתר, אבל שזה יש ילדים. אז הבן שלי העלה את זה לאתר, זה נמצא באתר. עם הערת הרב ברויר, עם התמונות. קרנתי את זה פה, בימי היום לתנך, לפני שנה או משהו. קראנו את זה על הקיר, אנשים התרגשו, מישהי אמרה לי, אני הייתי שם עשרות פעמים, אף פעם לא הסתכלתי, אף פעם לא ראיתי, אף פעם לא הבנתי את המשמעות. אתה יודע מה יש שם עוד? ממול יש הקולוסיאום החרב. חום החריבה. המנורה חוזרת לירושלים, עם הסוסים של אדם כל הארץ. אז עוד אין לי שם באתר התמונה של הקולוסיאום החריב. אני צריך את הדבר הזה להוסיף באיזשהו אופן. זה פשוט מרגש בצורה בלתי רגילה. אז תחפשו באתר שלי, חוץ מיום יסוד אחד השם הארוך והקצר, את הערת הרב ברויר ואת התמונות של קשת טיטוס כדי לקרוא נכון את הסיפור של קשת טיטוס. כי זה לא רק הקטע עם היהודים והמנורה, אלא זה מתחיל בסוסים. מי מושל בעולם? שהסוסים והמרכבות זה ביטוי מובהק, כמו שכל העולם מבין מה זה מנורה של יהודים, כל העולם מבין מה זה סוסים. זה השלטון בעולם. זה מרכבת המלכות, כן? זה מי ששולט בעולם. כן, בסדר? זהו, יש... בשביל ללמוד את הסוגיה בצורה מסודרת, צריך לקרוא את המאמר לאט לאט, ולבחון אותו דבר אחרי דבר, אבל חיברנו פה את שבת ועבודה זרה, חיברנו את משנת ביקורים, חיברנו את נבואות חגי וזכריה, את התיאורים ההיסטוריים של ספר המכבים, והגענו עד ימינו, ואני חושב שזה בהחלט פתח ללימוד מחודש של חנוכה, שהוא הרבה יותר מלא ועשיר מכל מה שלימדונו בגן, בבית הספר, בישיבות. זה תורת ארץ ישראל מתחדשת. זהו.